כהקדמה לנושא שנלמד היום, נזכיר איזשהו עיקרון בנושא המרכזי, לפחות שבו פותחת הפרשה, פרשת מטות, פרשת הנדרים, הנדרים והשבועות, שלמעשה נותנת לנו הזדמנות מיוחדת במינה, על ידי פסוקי התורה ודברי חז"ל בעקבותיהם, להכיר, להתעמק בסוגיית הדיבור. סוגיית הדיבור זו הפעולה השכיחה ביותר, הייתי אומר כמעט, שלנו, הדיבור. ופה ישנו בירור נוקב לגבי הפוטנציאל של הדיבור, לגבי התפקיד של הדיבור, כוחו של הדיבור, דיבור שבאמצעותו אפשר לדור נדר, אפשר לנדב נדבה, אפשר להישבע שבועה. זאת אומרת, הדיבור ככוח של מעשה מלביש בתוכו, אמור להלביש, יכול להלביש, אולי נברא להלביש, להלביש בתוכו את עולמנו הפנימי. אדם שנודר נדר, למיתו של דבר הוא מבטיח, ואי אפשר להבטיח, אלא אם כן הדיבור מלביש בתוכו את הרצון הפנימי שלנו. זאת אומרת, הדיבור אמור להיות איזה מין כלי, או אולי דלי, כמו דלי, שמכניסים אותו, מורידים אותו לעומק הבאר, כן? שזה עולמנו הפנימי, והדיבור מלביש בתוכו רצונות טובים. זה כמובן אם הדיבור משמש באמת כדלי עם חבל ארוך. הדיבור יכול להיות גם מאוד שטחי, מאוד מאוד חיצוני. הדיבור יכול להיות כלי שבאמצעותו אנחנו מלבישים רצונות נמוכים יותר. הדיבור כמבטא דברים של הבל, דברים בטלים, דברי חולין שאין מגמתם, הייתי אומר, לפאר איזה תוכן רוחני. דיבור יכול להתגלות בצורה שלילית, בצורה סתמי, בצורה ביטלה. אבל פה, בפרשה הזו, אנחנו למעשה מקבלים את הרושם הנכון לגבי דיבור. אם אתה נדרת נדר, אם אתה הוצאת מפיך, כן, ביטוי שפתיים, דע לך. כן, ראוי מאוד שדיבור שכזה, הוא יבטא חפץ פנימי עמוק. ראוי שדיבור כזה, יסודו ושורשו יהיה בגילוי רצון עמוק, פנימי. ומילא אם נדרת, אל תשנה. כן? כי דיבור זה לא סתם. דיבור זה בא ממקום עמוק. ודבר שבא ממקום עמוק הוא ודאי, הוא מוחלט. הוא לא בר הפרה. אם כן, מדובר מצבים יוצאים מן הכלל, כל דיני הפרת נדרים. כן? לוקחת בחשבון את העובדה שאנחנו בעולם הזה. לא תמיד רצון שנוצק בתוך הדיבור יכול להתקיים כאן ועכשיו. העולם הזה הוא עולם מורכב. יש כל מיני דברים שלא תלויים בך. כל מיני סוגי אונסים וכו', מה שנקרא פתח, בלשון ההלכה, שתוך לו פתח להתרת נדרים. אבל ככלל, נקודת המוצא כלפי דיבור צריכה להיות בבחינה של אל ישנה אדם מדיבורו. כשאנחנו מבינים את ערכו של הדיבור, אנחנו תכף ומיד נפגשים עם כל סוגיית הנאמנות, כן? נאמנות, אדם נאמן בדיבורו, אנחנו יכולים לראות את זה, ישנם אנשים שנאמנים בדיבורם, מכיוון שדיבורם יונק ממקום מאוד מאוד פנימי, מעולם הוודאי, הוודאי שמו כן תהילתו, מעולם מוחלט, העולם הפנימי, ששם אין הפרה בכלל. השם יעץ, מי יפר? הרי שאג, מי לא יראה? זאת אומרת, זה מדרגה שאנחנו צריכים להגיע אליה. כן? לא להשתמש בדיבור שלנו חלילה כדי לעלות ולהוציא החוצה תכנים שטחיים, שהם בריא תמורה, בני על מוות, יכולים להשתנות, בגלל שערכם הוא לא גדל. מתי אנחנו משנים מדיבורנו? אנחנו לא נותנים ערך לדבר שאמרנו. מה כבר הערך הגדול של הדבר שאמרנו? אז אפשר לשנות. מה סך הכל אמרתי? מאיפה לקחתי סך הכל את הדיבור הזה? ממישור כל כך נמוך וחיצוני, מעולמות של חולין. אז אפשר גם לשנות. אפשר גם לשנות. לא צריך לעשות עניין גדול מהדיבור הזה. אז אמרתי לך שאנחנו ניפגש מחר בתשע, אז אנחנו לא נפגשים. בסדר, אפשר פה לחשוב מה כל הסיפור הגדול. אבל שדיבור מלביש בתוכו, ברוך הבא, בשלמה. אבל שדיבור מלביש בתוכו תכנים פנימיים, שם אנחנו נפגשים כבר עם היציבות, איתן האזרחי. שם אנחנו נפגשים עם היציבות, שם אנחנו כבר נפגשים, כן, עם עולם קבוע ויציב מאוד, ולא איזה מין כזה סגנון תרבותי של שבירת מיתוסים, שהכל שפיט והכל שכיר, והיום אפשר לאהוב ומחר לסנוב, והיום לאמץ לליבנו ומחר לוותר. כל הסגנון הזה, צריך לדעת, הוא נובע מזה שחיים בעולמות חיצוניים, שארץ ישראל היא לא חלק מעולמנו הפנימי, שהדיבור על ארץ ישראל הוא לא דיבור שחצוב מעומק הלב. ארץ ישראל יכולה להיות עוברת לסוחר גם בחטא וגם בחף. כל המרבה במחיר יכול לקנות אותה. אפשר להשתמש בה כקלף מיקוח לכל מיני שיגונות וכל מיני פשרות כאלו אחרות, או לצורות של שלום מדומה וכן הלאה. שהחבר שלך, שהדיבור על החבר שלך, הוא לא דיבור שנובע מתוך הבנה מה זה הזולת, מה זה חברות, מה זה נאמנות, מה זה כבוד הזולת. אז גם את החבר אפשר למכור, גם עליו אפשר לדבר מאחורי הגב, גם הוא לא איזושהי נכסה דלא ניידה, נכסי צון ברזל, גם הוא לא real state, הוא לא משהו יציב. לא, אפשר היום להיות חבר שלו, מחר להפנות לעורף וכן הלאה. הכל מתחיל מתרבות הדיבור. הכל מתחיל מזה, איזה ערך אנחנו נותנים לדיבורים. לכן, תלמיד חכם, כך אומרים חז"ל, אפילו דיבורי חול שלו צריכים תלמוד. שגם שהוא מדבר דיבורי חול, תמיד, נקודת היניקה, זה ממקום פנימי ועמוק. גם שהוא הולך למכולת, מבקש לקנות משהו, למרות שהוא מבטא זה בצורה של חול, קונה לו סקית, אני יודע, קונה לו איזה אריזת קמח, אבל תמיד הוא מביא את כל אישיותו אל הפעולה הזו, ולכן זה צריך תלמוד. למה זה צריך תלמוד? כי הדיבור חול הזה זה לא איבר בודד, הוא יונק מעולם פנימי שלם. ולכן גם בצורת הדיבור שלו, באופן שהוא מבקש אולי את הסוכר או את הקמח, מה מוכר, אין? כל הנהגה שלו בשעת הקנייה ולאחריה, הכל יונק ממקום של קודש, לכן צריך לימוד, כי יש בזה רבדים רבדים. אל תיתן לחשוב שיש פה רק את העצם הפעולה ותו לא. יש פה שכבות שכבות, רבדים רבדים. תחור עצוף אהבה לקדוש ברוך הוא. זה דבר שצריך להבין. זה סוגיית הדיבור שמתבררת כאן תכף ומיד בתחילת הפרשה, דרך דיני הנדרים, השבועות והנדבות. ברוך אתה, אדוני, אני מחווה להם שכל נורא. הסוגיה שצריך להתלמד בה הרבה מאוד, להתרגל אליה ולהתחנך אליה, בפרט בדור כמו שלנו. הרב צבי יהודה היה נוהג לומר, כך שמענו מתלמידה וגם בספריו, שהחפץ חיים חידש את כל העניין של ללחות לשון הרע דווקא בתחילת הגאולה. ממש על פתחה של התחלת את הגאולה, חפץ חיים, כן? ראה עניין גדול לברר את הדיבור. כשמגיעים לארץ ישראל צריך להיזהר בדיבור, לא להוציא דיבת הארץ, לדבר דברים טובים על ארץ ישראל, על העם יושב בתוכה. ובכלל צריך להבין שמגיעים לארץ ישראל יש פה קיבוץ גלויות, ואתם יודעים שקיבוץ גלויות זה לא פשוט. מגיעים אנשים ממקומות שונים, זה כבר לא היהודי שראית בשטיטל, זה כבר לא יהודי שהורגלת ללבוש שלו, לגוון הקפוטה שלו, כן? לסגנון הגרטל שלו. לא, פה פתאום יופיע מישהו עם ביגוד אחר לגמרי. כן? אתה עשוי חס ושלום להיבהל מן החזיון הזה. כן? זה לא פשוט. קיבוץ גלויות זה לא דבר פשוט. דווקא פה צריך להיזהר בדיבור. כשאתה בא לדבר על יהודי שהוא שונה ממך, תיזהר. שהדיבור יבוא ממקום עמוק, ממקום של כל ישראל חברים, ממקום שקבץ נידחינו ארבע כנפות הארץ. ממקומות כאלו צריך לבוא הדיבור, וזהירות מרובה, כן? בשעה שבאים לדבר. לכן החפץ חיים, הוא חידש את החידוש הגדול של זמנו, כן? החידוש הישן. הלכות לשון הרע. זה לא חידוש, זה לא ימצא שיש מאין. סך הכל פיתח את ההלכה הגדולה הזו, כן? של נצור לשונך מרמה, מירה ושפתך מדבר מרמה. לא תלך אכיל וכן הלאה. הוא ראה בזה עניין גדול. זה הזמן. כל התור נשמע בארצנו. עת הזמיר הגיע. הניצנים נראו בארץ. זה הזמן לברר את הדיבור. אלא, כאשר אדם עומד בצומת הדרכים של הדיבור, הדבר הזה מעורר בו מתח גדול, מאותן סיבות שציינו כרגע. ומן הסתם כל אחד, כולל אני כרגע, שאומר את הדברים, מרגיש את המתח. מרגיש את המתח, את, ה, את, ה, את, ה, את המשפט, את הדין, כן? שאנחנו מצויים בו בשעה שאנחנו מדברים. מצד אחד, הדיבור, כמו שאמרנו, יניקתו אמורה להיות מאיפה? מעולם פנימי. וואי, 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 וואי. מצד שני, הדיבור מתבטא בעולם החיצוני. אנחנו גם חיים בעולם החיצוני, אבל צריכים גם להיות בעולם הפנימי. זאת אומרת, הדיבור הוא מין צומת כזו שלמעשה יש דברים שהם יותר חיצוניים בינינו. יש פעולות שהם חיצוניות מטבעם, אבל הדיבור הוא כוח, הוא צומת, הוא צומת הגידים, הוא צומת כזו שמפגישה את העולם הפנימי והחיצוני. ואנחנו ניצבים בצומת הזו ומרגישים מתח. אוי, מתח כזה. לא פשוט. צד אחד אנחנו מציצים פנימה לעולם הפנימי שלנו. אנחנו יודעים שהוא רציני מאוד, כבד מאוד, תובעני מאוד, אמיתי מאוד. מצד שני, הדיבור מפגיש אותנו עם עולם חיצוני. זה העניין של דיבור. חיתוך שפתיים, הווה מעשה. חיתוך השפתיים עצמו כשלעצמו הוא מעשה. מה עושים? יש פה מפגש מתוח מאוד בין עולם פנימי וחיצוני. אגב, אפשר לראות את זה גם כשנפגשים אנשים מסוימים. המפגש איתם הוא גם מפגש עולמות. אתה יכול לפגוש את החבר שלך לחדר. החבר הזה לחדר הוא בן אדם עם גוף והכל. מצד שני, הוא משדר בעצם צורת החיים שלו תביעה. הוא קם בבוקר מוקדם, הוא מקפיד בלימודו, הוא לא זז מן הספר, הוא יושב כבר 8 שעות ברציפות על הגמרא, ואתה רואה אותו, הוא מזכיר לך שגם אתה חי בעצם משל עולמות. מצד אחד הוא מעורר לך את התשוקה האדירה, להכיר את העולם הפנימי שלך. וואי, תראה איזה שקדן, תראה איזה אהבת תורה. הרי גם אני רוצה את זה, אז זה הסיבה שבאתי לכאן הרי. למה באתי לכאן? לא כדי ללמוד תורה, לא כדי להכיר את דבר השם, ודאי, להכיר את עצמי, להכיר את נשמתי, לא זה. ומצד שני, אני חי גם בעולם חיצון. יש לי רצונות חיצוניים, יש לי צרכים פיזיים, יש לי חשקים, יש לי תאוות. והחבר הזה, כל פעם שאני רואה אותו, מעורר בי מחדש את המתח הפנימי הזה. ואז מתעורר איזה יחס אמביוולנטי כלפי אותו זולת. אפשר להרגיש את זה. אני אגיד את זה בצורה בוטה, ואנחנו נרדד את הביטוי הזה אחר כך. אני שונא אותו ואוהב אותו, את החבר הזה. יש יחס כפול כלפי האדם הזה. אני, מצד אחד, מכבד אותו מאוד. מצד שני, הוא מהווה איום עליי. היחס האמבוולנטי, היחס המעורב כלפי הזולת, מבטא למעשה את המתח התמידי ששורר בתוכנו. כאשר אנחנו נפגשים עם דו הפרצופיות, לא במובן שלילי, במובן העובדתי, דו הפרצופיות שיש בתוכנו. הפרצוף הפנימי, הנשמה, והפרצוף החיצוני. זה הצורה שבה אנחנו מופיעים בעולם הזה. ומצד זה אנחנו אוכלים ושותים, לא כמלאכי השרת. אוכלים ושותים, וכן הלאה וכן הלאה. מתוך ההקדמה הזו, רוצה להיכנס לפסוק שחשבתי ללמוד היום, וההקדמה הזו תעזור לנו מאוד להבין את דברי רש"י. רציתי פשוט לחבר את זה לעניין המרכזי של הפרשה, הדברים מתאימים. אנחנו נראה את פסוק למד א', פסוק, פרק למד א', פסוק ה'. נקרא את רש"י דרכנו, כן? שמה נערכים ליציאה למלחמה נגד מדיין. 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. בפסוק ה' וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. 12,000 חלוצי צבא. על המילה וימסרו, אומר רש"י, מה זה וימסרו? למה צריך למסור אותם? למה הם לא הלכו מאליהם? למה צריך לעשות פעולה של מסירה והכרחה? וימסרו, אומר רש"י, להודיעך שבחן של רועי ישראל. למה היה צריך לקפות את עם ישראל לצאת למלחמה? איזה סיבה הייתה להם? שלא לצאת למלחמת נקמת מדיין? למה לא לצאת למלחמה? מה, הם פחדו לצאת למלחמה? פחדו על אורם, על נפשם, מה בדיוק העניין? אומר לנו רשי בשם חז"ל, להודיעך שבחן של רואי ישראל, כמה הם חביבים על ישראל. איך מאיפה אנחנו לומדים? עד שלא שמעו במיטתו של משה, מה הוא אומר? עוד מעט, הוסקלוני. ומי ששמעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו ללכת עד שנמסרו על כורחן. כן. זה מהפסוק, כן, זה, זאת אומרת, כלומר, למה צריך להכריח את בני ישראל לצאת למלחמת מדיין? כי הם ידעו שאחרי המלחמה, משה ימות. ומכיוון שמיטת משה תלויה במלחמה, אנחנו לא נצא למלחמה כדי להאריך את ימיו. אבל רגע, רק אתמול אמרתם עוד מעט, רציתם כבר להרוג אותו. ביזיתם אותו, באת אליו בטענות, עוד מעט וסקלוני. איך פתאום אתם לא רוצים שהוא ימות? תכף אתה תבין. תכף תבין מה זה עם ישראל. אל תבין כפשוטו עוד מעט וסקלוני. אל תבין כפשוטו. אתה צריך להתבונן. כן? צריך להתבונן טוב. כי עם ישראל זה לא כשאר עמים. בהתנגדותם למנהיגיהם, בקובלנותיהם למנהיגיהם. יש פה שיטה אחרת. יש כאן מניע אחר. יש כאן שורש אחר למריבה של עם ישראל עם מנהיגיהם. כן? כיוון שידעו ש... כן? מיטת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו לצאת למלחמה. כמו שכתוב, פסוק ב', נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. נקום, ואחר תאסף. זה ככה הולך. לא, לא, לא. אנחנו לא נלחמים. רוצים את משה. רוצים את משה. מה זה רוצים את משה? איך דיברתם אליו במשך 40 שנה? כמה טענות? איך אני יכול לשאת את עם ישראל? איך? עשה לבדים, עשאכם, ותורככם. אנחנו לא מבינים את היחס הזה של עם ישראל למנהיגים שלה. מצד אחד, יכולים להגיד להם דברים כל כך קשים. מצד שני, מוכנים לבטל מצווה אלוקית, לא לצאת למלחמה, ובלבד כדי להשאיר אותם בחיים את המנהיגים. מה זה? האם זה דו פרצופיות? האם זה כחש? האם זה עמדת פנים? האם זה גניבת דעת? מה זה? לא, 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 לא. זה בא ממקום מאוד מאוד טהור, מאוד עמוק. ושוב, בעקבות רשי, סולל דרכנו, לפחות בשנה הזו, בהבנת הפסוקים, אנחנו נראה את הדברים. מילה מילה, שתי מילים, שלוש מילים, וננסה להשיג את המסקנה, וזה כמובן קשור לדברים שבהם הקדמנו, בעניין של נושא הדיבור והמתח הכביר שהוא מלבה באדם שמפגיש את שני הצדדים שיש בו, הצד הפנימי והצד החיצוני. רשי, מה אם אסרו להודיעך שבחן של רואי ישראל? עכשיו, אתה רוצה לשבח אדם. אתם יודעים, אפשר לשבח מורה בשני אופנים. יש מורה שכולם אוהבים אותו. למה? כל ילד שרוצה לצאת יותר מוקדם, השיעור הוא נותן לו. ילד שרוצה להישאר בבית בשעות הראשונות של היום, הוא נותן לו. כן, ילד שרוצה לאכול בכיתה, הוא נותן לו לאכול בכיתה. מה זה אוהבים אותו? כולם אוהבים אותו. ויש מורה אחר. אתה תגיע בזמן, אתה תצא בזמן מהשיעור, את הארוחה תאכל בהפסקת 10, תצא מצחק כדורגל עם צלצול השעון ותיכנס מיד לכיתה. אחרי שתעשה את כל הדברים האלו, כמובן שהמורה הזה גם יודע לפרגן, כאשר אתה מתאמץ, כאשר אתה משקיע, יודע לתפוח על שכם ולהגיד לו, כל הכבוד, תמשיך ככה. המורה הזה, או שתי סוגי המורים האלו, אין למעשה גוררים יחס שונה מצד התלמידים. התלמיד המורה הראשון, יכול להיות שאוהבים אותו, אבל בסתר ליבם מזלזלים בו. רבות דיברו על זה אנשי חינוך, שילדים בעצם בודקים את הגבולות של ההורים, לא כדי למוטט את ההורים, אלא כדי, בתת מודע, הם רוצים שההורים יציבו להם גבולות. כן? וכאשר ההורה לא מציב גבולות, והוא נכנע לכל הגחמות של הילד והרצונות שלו, הילד לומד לזלזל בהורה. יש ביטוי מסכת סנהדרין, כך כתוב, שמי שסוחר עדי שקר, עדי השקר מזולזלים בעיני הסוחר. למרות שעדי השקר עשו לו שירות טוב לסוחר, לכאורה צריך להודות לעדי השקר. אבל למעשה הם מזולזלים. בשביל כסף אתה הולך להעיד שקר? נכון שאני עכשיו צריך עדי שקר. גם אני לא מציאה גדולה. אבל אתה, לא אבל אתה, אבל גם אתה. מה אתה מוכר את עצמך בשביל עדות שקר? אתה בסתר ליבו הסוחר יודע שעד שקר הוא מנובל. הוא מנובל. עדי שקר זילי הסוחריו, כך כתוב בגמרא. עדי שקר מזולזלים בעיני סוחריהם. וצריך לדעת, כשאנחנו באים לשבח מישהו, אנחנו לא משבחים אותו לפי תרבות הפוליטיקל קורקט. איך זה אומרים את זה? כן? ההתעדכנות לפי רוח העם העכשווית, קוראים לזה. כן? מי ינהל כלכלת בחירות יותר מוצלחת מחברו? מי, איזה מנהיג יקלה יותר לחולשות של הציבור? מי יזהה את מקום הרצון העכשווי שלהם ששם הם נמצאים? לא למקום שאליו הם צריכים להגיע. לא למטרה שלשמה הם נוצרו כיחידים וכאומה. לא, פתאום, מי זה מעניין? ממש לא. איך אמר אחד המנהיגים פעם, אני לא אזכיר את שמו כרגע, לאחד מפעילי ההתיישבות, כאשר הוא בא והתחנן על נפשו, לפני הסכמי אוסלו, התחנן על נפשו, אותו מנהיג ציבור של הציבור הדתי-לאומי, אמר לאותו שר חשוב, בוא נעביר את העת במפה, נעביר אותו קצת יותר, קצת, לרחיב את הגבול קצת, קצת, אל תושיב לנו אותם על הגדר. לא לוותר, יותר להתעקש. אמר לו אותו איש חשוב, תראה, אני מבין אותך, אבל עם ישראל יושב בסלון ומחפש ומחכה לתוכניות הפריים טיים. אם אני אגיד דבר כזה, כולם יקומו עליי, יצאו להפגנות. אז איזה מין מנהיג אתה? מהו הרף המנהיגותי שלך? כן? מהם המטרות שאתה מציב לפני עצמך ולפני העם? באיזה אופן אתה משדר את המטרות שלך לעם? או שאתה אותו מורה ראשון, שהתלמיד יוצא מתי שהוא רוצה, נכנס לכיתה מתי שהוא רוצה, מתנהג בתוך הכיתה איך שהוא רוצה, כולם יאהבו אותך, אבל בעת ובעונה אחת יזלזלו בך. ייתנו לך 40 מנדטים, ובלבד כדי שאתה תמשיך להכיל אותם את נזיד העדשים, ותבוז לבחורה העיקר. הם ייתנו לך את מה שאתה רוצה, תהיה מפורסם, תהיה פופולרי, יפרסו לך שטיחים אדומים באירופה, בארצות הברית, אתה תהיה בעל פרס נובל לשלום. אתה תהיה נורא מפורסם, נורא נורא. אנשים יחידים שיחלקו עליך, זה אותם השוליים הסערוריים של האידיאליסטים, יושבי הקרנות, כן? של שולי ארץ ישראל, יהודה, שומרון ועזה. הם היחידים שיבוז לך, ובינינו אתה כבר יודע. אם הם בזים לך, סימן שאתה בדרך הנכונה. סימן שאתה אהוב, ובסדר. תמשיך, תמשיך. איזה ראש מנהיגותי אתה הולך? אתה רוצה לדעת מהו שבחו של מנהיג בישראל? תסתכל אם רוצים לסכול אותו באבנים. להודיעך שבחם של רואי ישראל. הביטוי רואה הוא ביטוי שמעורר אותנו הייתי אומר לחשיבה מנהיגותית, חשיבה מנהיגותית שהיא כוללת בתוכה, שימו לב, את מילוי צורכי העבר של העם, את מילוי צורכי ההווה ומילוי צורכי העתיד. זה נקרא רואה. ברגע שאתה משמיט מידך את אחד מהחשבונות האלו, אתה כבר לא רואה. אתה ודאי לא רואה, באלף. אתה לא רואה. להגיד לך שבחם של רואי ישראל, רואי אמיתי בעם ישראל, זה מנהיג שהוא עצמו חי את שלושת הזמנים האלו. הוא בעצמו חי את שלושת הזמנים. הוא חי בעבר, הוא חי במעמדים הגדולים של העם הזה, עשרת הזכירות שאדם צריך לזכור בכל יום, יציאת מצרים, זכר המלאק, שמירת שבת, 10 זכירות שאדם צריך לזכור. זה אדם שחי את כל העבר הגדול של עם ישראל, את כל הזרעים, את כל זרעי החזון של עם ישראל. הוא חי את ההווה, הוא חי בתוך הזמן, הוא חי על קרקע המציאות שלפעמים היא קשה לזריעה, אבל הוא לא פוסק לחרוש אותה ולזרוע בתוכה את זרעי העבר, והוא הולך לעתיד. והמנהיג הזה שמגיע לידיו האפשרות והזכות להנהיג את עם ישראל, זה קריאת הכיוון שלו. וכמובן, את מי הוא מוצא מולו? את עם ישראל בזמן הזה. מה לעשות? כן. אז מה יעשה המנהיג? האם הוא יוריד את הדגל לחצי התורן, לתחתית התורן, או שישאיר אותו למעלה, מתנפנף ברוח החזון? על פי זה נמדד מנהיג. על פי זה נמדד מנהיג. באיזה גבורה, באיזה נחישות פנימית, הוא מרים את הדגל לראש התורן, ומכריז. זה הכיוון. אחריי, שאלה גדולה. המחיר הוא מאוד גדול, צריך לדעת. מנהיג ישראל צריך לדעת. יכול להיות שיזרקו אותו בתוך התית, ראה ערך ירמיה. יכול להיות שעוד מעט וסקלוני, ראה ערך. כן? משה רבינו. והרשימה ארוכה מספור. לאורך כל הדורות כולם. אבל זה שבחו של עם ישראל. זה שבחו של מנהיג, סליחה. זה שבחו של מנהיג בישראל. להודיעך שבחם של רועי ישראל. כמה הם חביבים על ישראל. כן? כן? זה ברור עדין, יש בו פרטים ופרטי פרטים, אבל אתה צודק מה שאתה אומר, שלא יכול להיות שמנהיג הוא רק יסחוב קדימה, רק ירוץ קדימה. המפקד שרץ קדימה ולא שם לב שמאחוריו חיילים גוררים רגליים, כן? או נחנקים חס שלום, כן? מרוב מאמץ, אז ודאי שלא מפקד טוב. זה ודאי שלא. הוא צריך לקבוע את הקצב באופן כזה שיוצר אתגר. יוצר אתגר. הקצב צריך להיקבע א', לפי האמון בחייל. האמון שיש לחייל את הכוח. יש לו את הפוטנציאל. באופן פנימי. א', אמון. ב', להעריך בצורה נכונה את האפשרות שיש לו כרגע, המעשית, כן? להגשים את הפוטנציאל שלו. אם הוא לא לוקח בחשבון, כן? מה שנקרא, את היחס הנכון בין הרצון והיכולת, הוא יכול לשבור אותו. זה נכון. וזו שאלה עצומה. צריך לראות מי העם שנמצא לפניך. זה נכון. אנחנו מדברים פה באמת על מנהיגי ישראל שידעו להעריך בצורה נכונה, כן? את היחס הנכון בין רצון ויכולת בעם ישראל. אבל לא מן הנמנע, כן? שהחייל יקטר בזמן המסע. לא מן הנמנע. לא יודע אם עשיתם פעם מסאז' רפואי. מישהו עשה פעם מסאז' רפואי. לא מסאז' בשביל הכיף. יש מסאז' בשביל הכיף. זה כזה ש... יש מסאז' רפואי. מה זה מסאז' רפואי? נוגעים לך במקומות הכואבים. שרירים תפוסים, מקומות דלקתיים. זה הכי כואב. הכי כואב. אפשר לקפוץ את לב השמיים. והרופא, כן, הוא מתחיל לגרד לך שם בפנים. כן? ואתה... איי! היי, היי, הוא מסתכל ואומר די לקטר, אני יודע שזה כואב, אתה יכול לעמוד בזה, לא מתאים זה. אגב, תדע לך, אם זה כואב, סימן שהמקום חי, שהגוף שלך מגיב. יבוא יום וגם אם יעשו לך ככה עם הסריקות של ברזל, לא תרגיש שום דבר. זה לא סימן טוב, זה סימן שאתה מת. זה שכואב לך, סימן שהגוף שלך חי, הוא מגיב נהדר על הגירוי, אתה בדרך לריפוי. אבל, איי, כואב לי, טוב מאוד. כואב זה כאב. כן? חודש אב זה בניין אב, ברוך השם, אתה תיבנה מהכאב הזה, יופי. אל תדאג, אני מעריך נכון. בסוף הטיפול, אומר לו המטופל, דוקטור, אני יכול לבוא גם מחר? לא, צריך הפסקה בין של 3 ימים בין טיפול לטיפול. הגוף שלך לא יכול לעשות כאב כזה יום אחרי יום. אבל אמרת שזה טוב. נכון, זה טוב. אבל צריכים להעריך נכון את היכולת של הגוף. אל תבוא מחר. בעוד 3 ימים תבוא. מעניין מאוד. היחס. איזון נכון בין רצון ויכולת הוא חשוב. סוגיה גדולה מאוד. אתה צודק שבזה נבדל מנהיג ממנהיג. לא קיצוניות לצד הפשרה והוויתור לעם, לא בגלל שהוא צועק, אז אני אגיד לו, לך הביתה, נגמר הטיפול. לא. ומצד שני, אני לא ירד עליו. ואני לא אגרה את הכאב עד בלי גבול. זה מסוכן. נכון. להודיעך שיבחן של רועי ישראל. כמה הם חביבים על ישראל. שימו לב לביטוי. חביבים על ישראל. מה זה חביבים על ישראל? כי ישראל באמת יודעים. זה מעלתם של ישראל. מה היא מעלתם? שימו לב, כמה חביבים ישראל, זה בא לציין את צד המעלה של עם ישראל. הביטוי ישראל, לעומת יעקב, הוא אומר, בוא ותראה מעלתם של ישראל. מה היא מעלתם? מעלתם שעם ישראל יודע. החייל יודע. שלמרות שהמסע הוא קשה, למרות שהמסע הוא קשה, בפנימיותו של החייל, הוא יודע שזה לטובה. זה נקרא ישראל. ישראל זה הידיעה הפנימית. עם ישראל יודע שזה המנהיג שהם צריכים. זה המנהיג שאנחנו צריכים. בתוך תוכנו אנחנו יודעים שזו הדרך. אנחנו יודעים שהדרך ממצרים לירושלים זו הדרך. אנחנו לא רוצים לחזור למצרים. קשה לנו אמנם. ואנחנו צועקים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אנחנו צועקים. וחלק גם מנסים לשוב. אבל עם ישראל בכללותו יודע שהמסע ממצרים לירושלים הוא מסע הכרחי. הוא מסע חשוב. הוא מסע מהותי. שמבלעדיו הייעוד של עם ישראל לא יתקיים. אז צועקים בדרך, נכון. ותכף נבין למה צועקים. לפי זה גם נבין למה צועקים. אבל קודם כל, אנחנו יודעים שזה המסלול. זה המסלול. אנחנו לא מבטרים עליו. לא הודיעך. שיבחן של כמה הם חביבים על ישראל. כמה הם חביבים, פירוש הדבר, החיבה נובעת מאיפה? מההבנה הפנימית שהמנהיג הזה, הרופא הזה, המפקד הזה, המורה הזה, האבא הזה, הם עושים את הדבר הנכון, גם שקשה לי. אבל יש פה ידיעה פנימית שהיא חזקה יותר מן הקושי. ובשעת הקושי אני מתנחם בהבנה הפנימית הזו. ובסתר ליבי אני כאילו אומר, כמו שאמרנו על הילד, שמתחנן בסתר ליבו לאב, שלא ייכנע. אבא, תחזיק מעמד. תשים לי גבולות. אני יודע, אני פרוע. אני שובב. אני משולח רסן. אני לא ממושמע, אבא. אבל תציב לי גבולות. אל תיתן לי לנצח אותך. אבא, תנצח אותי. תשים לי גבולות. זה לטובתי. זה גם לטובתך. כי אם אתה תהיה אב שלא יודע להציב גבולות, במה אתה אב? במה אתה אב? ואם אני ילד שלא יציפו לגבולות, איזה חיים? אתה בעצם סולל לי, איזה דרך אתה סולל לי לחיים? כל חיי יעברו עליי בקשיים עצומים, אני לא יודע להסתגל למסגרות. אתה עושה לי טובה, קח נה את בנך את יחידך. בבקשה ממך, עמוד לי בניסיון הזה, כאילו אומר לו הילד לאבא, כך אומר לו. וזה נקרא חביבות. זאת אומרת, החיבה כלפי המנהיג, היא נובעת מזה שבסתר ליבנו אנחנו יודעים שהוא טוב לנו. גם אנחנו צועקים עד לב השמיים. אבל אנחנו נבוא לאותו מסאג'יסט, לאותו רופא, ואנחנו נשלם לו מיטב כספינו. יש רופאים כאילו שעושים משאז רפואי במשך שעה, שעה ורבע. הם לוקחים 750 שקל. אז אתה מוציא ממיטב כספך כדי לסבול שעה שלמה כאבי תופת. אתה משלם לו 750 שקל. אני יכול לצאת להגיד לך, אתה תבוא אליו גם עוד 3 ימים. ואם צריך לקחת הלוואה מאיזה גמח, אתה תיקח. כי אתה יודע. ואגב, אתה גם תואם את טעמו הטוב של הטיפול הזה לפעמים. אחרי שהוא משחרר אותך מתחת ידו, ואתה חוזר הביתה, אין לך כאבים. זה בדי, אין כאבים. מישהו עשה פעם טיפול? אין כאבים אחרי זה. הכאבים? ממש, לא. עד רבה, משוחרר. לפעמים נדמה לך, כאילו אחרי טיפול כזה אתה עכשיו תסבול מכאב שבוע ימים. שום דבר. אתה יוצא מהטיפול, השריר משוחרר, מתוח, התארך. אתה מרגיש גם אותו מקום משוחרר. הוא גם משפיע על כללות, כן? הבריאות שלך, לפעמים על היציבה. הוא מגדיל את כוח החיבור שלך לכוח הכבידה של הקרקע, על ידי טיפול נכון, בכף רגל, בכל זה. אתה מרגיש הרבה יותר משוחרר. נפתחים לך דברים בתוך הגוף, בנפש. עד רבה, לא רשת, לא תפוס. אתה משוחרר. ואתה תבוא ותשלם מיטב כספך גם עוד 3 ימים. כמה חביבים המסאז'יסטים הרפואיים על חוליהם. למרות שעוד מעט וסקלוני. עוד מעט וסקלוני. היי, תפסיק, נו. ראיתי פעם אחת כזה שמטפל בגב של מישהו. ראיתי אותו מטפל. הייתי שם באותו מקום. הגיע מישהו עם גב, השם ירחם. הוא נגע לו באיזה דיסק פה למטה. כן? בצד הדיסק. הוא קפץ את לב השמיים. אני מסתכל על הרופא. בואי. תגיד, אתה רוצה לחיות? יש לך ילדים? כן, 7. יש לך עבודה? כן, אני ספר. אתה אוהב את אשתך? כן. אתה רוצה לחזור אליה בריב שלם? בואי נה. הוא שם לו את האצבע עוד פעם בתחתית הזה כאן. תפסיק, אתה מפריע לי. זה היה מדהים לראות את זה. אני חשבתי שהוא יכיר אותו. ממש, זה היה נראה עוד מעט וסקלוני. אבל זה עוד מעט. זה ההבדל הגדל. זה עוד מעט. אבל הגבול הזה לא נחצה. הוא לא נחצה. כי מה שמנצח זה ההכרה הפנימית של תורתנו. זה עוד מעט. אנחנו מרימים את היד, מקרבים אותה ללחיו של המחנך, אבל ברגע האחרון אנחנו מזכירים לעצמנו כמה חביבים רואי ישראל על עם ישראל. מה מגמתו של הרואי הזה? מה נקודת המוצא שלו? כמה הוא תורך בטובתנו? כמה הוא מדיר שינה מעיניו? איזה תורה הוא הביא לנו? כמה הוא מוכן לסבול? איך מוסר את נפשו? מכין הנה מספריך אשר כתבת? אם אין אתה הולך עמנו, אל תעלינו מזה איתך. איזה סיכון, מנהיג בישראל. איך הוא חרד לשלום של ישראל, משה רבינו. רגע לפני הסתירה, רגע לפני שהיד מונפת, רגע לפני הסקילה, אתה מזכיר לעצמך, מה? לאבא שלי אני מרביץ? למנהיג האדיר הנפלא הזה אני מרביץ? שיוציא אותי ממצרים? שהגיז לי את הסלב, שקרא לי את ים סוף, וכי זו בלבד עשה בן אמרם, שהרי הוציא אותם, וכן הלאה וכן הלאה. עד לכאן. אני יוצר. יש פה איזו חומה של אנרגיה מסתורית, שלא מאפשרת לי ללכת הלאה לכיוון חס ושלו, הלכי שלו, לבזות אותו, להרביץ לו בשום פנים אופן. פעם חשבתי על התאה, בקשר אחר, פתאום אסוציאטיבי בא לי, וכל הסתאונות דרכים, השם דרכים שיש. חשבתי, אין איזה שדה מגנטי שדוחה את הרכב, לא יודע, משהו, שלא ייתן לרכב להתנגש. איזה רכב שמתקרב אליך יותר מדי, זה באופן אוטומטי פותח איזה שדה מגנטי אדיר עם כוח דחף של אני לא יודע כמה. יש דבר כזה. במקום קרית אוויר, שיהיה איזה שדה מגנטי שעוטף את האוטו, כמו איזה שכבת אוזון. שמבטל את כל התנועה הקינטית של הרכב הזה, כן? ומרחיק אותו ממני. ברגע שזה מגיע למרחק מסוים. יש דבר כזה? הרמי, יש דבר כזה?
יש משהו
מרובד
כזה
שיצאו
לעשות.
לא הצליחו?
לא יודע.
לא הצליחו בכוח הדחף המתאים.
יש לו רח, שעושים עם הרח שרוח.
מה הוא?
רח מקדימה.
רח מקדימה. אה, רכב?
ברכב, כן.
אה, משהו רח שם, מה ש... נכנס בו? שהולך רגל להיפגע. שהולך רגל, לא מכונית נגיד מכונית. לא מכונית מול מכונית. להולכי רגל.
גם מכונית יש איזה גם דברים פחות
סופגי
אנרגיה זה נקרא.
אבל שדה מגנטי? שדה מגנטי, הנה.
זה עובדה כמגנטי. יש הרי,
יש...
מה? זה עובדה
כמגנטי.
מינוס זה מינוס, פלוס זה פלוס.
כן, אז מה עושים? אז זה צריך מינוס ומינוס פלוס פלוס, נכון? צריך שכל הרכב יחויב. כל הרכב יחויב ב... כן? אולי כולם יהיו מינוס. כן. ואז זה פשוט יתחב. אבל צריך כוח אדיר. אבל יש רכבות מרחפות היום. יש רכבות שמרחפות סנטימטר מעל המסילה, אתם יודעים. זה מכוח מגנטי. כן. היא לא נוגעת במסילה, אתם מכירים את זה? ביפן. מגיעות למהירות של 500 קילומטר לשם. הרחפה, איך זה נקרא? הרחפות, לא זוכר בדיוק שם. זה מגנט, כסף. צריך כסף. משה רבנו, היה לו את השדה המגנטי הזה.
אנחנו נחזור לזה, סבלם.
עשרת השם.
היינו בדוריים,
כן. להודיעך שיבחן של רואי ישראל. כמה הם חביבים על ישראל. הכיצד? איך למדנו? עד שלא שמעו במיטתו. מה הוא אומר? עוד מעט וסקלוני. כלומר, כל עוד משה רבנו לא מת, אפשר לבוא אליו בטענות. אין? רק לשמור עליו חי. שימו לב לדיוק פה. עד שלא שמעו במיטתו מה הוא אומר, עוד מעט וסקלוני. עכשיו, כל אחד יחשוב עליו כמתבגר, או על הבנים שלו כמתבגרים. איפה המקום שהילדים הכי אוהבים לשפוך את כל הטענות שלהם? בבית. אין דבר שהילד מתפלל עליו יותר מאשר ריבונו של עולם. תשאיר את ההורים שלי בחיים, כי אני צריך לצעוק על מישהו. אני צריך להגיד למישהו שקשה לי. העולם הזה הוא מורכב. יש בו תביעה אדירה, כמו שאמרנו. העולם הזה, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים במרכזו של מתח אדיר של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. המתח הזה מייצר תגובות לא פשוטות. אבל לא בכל מקום אני יכול לצעוק. פה אני לא יכול לצעוק עליכם. יש לי בית, יש לי אישה, יש לי אבא ואמא. שם אני יכול לצעוק. הרבה פעמים הורים לא מבינים את זה. הם חושבים שהילדים שלהם לא טובים. איך הוא מתנהג בבית? איפה אתה רוצה שהוא יתנהג ככה? איפה אתה רוצה? למי אתה רוצה שהוא יגלה את כל החולשות שלו? למי? למי? לחבר שלו? הוא יאבד את כל מעמדו החברתי? למי? אכפת בכלל לחבר שלו? החבר שלו מסוגל לשאת אותו כאומן, כן? הנושא את היונק בחיקו? עדיין שלו. אבא ואמא, תעשו לי טובה. תישארו בחיים. שיהיה לי את מי עוד מעט לסכול. עוד מעט לסכול. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים מימד נוסף של חביבותם של הרועים. הרועים, הם לא רק מציבים מטרות לפני בני ישראל, הם גם יודעים לספוג את התגובה החוזרת של המתחנך. הרועים יודעים לקבל את הצעקות, כי הם יודעים שכשעושים מסאז' רפואי, הם יודעים שקופצים עד לב השמיים. הרופא יודע את זה. והוא כבר מצפה לצעקה. הוא מחייך מהצעקה. הוא משתתף, לא צוחק על הכואב, אבל הוא משתתף איתו. זה החביבות. חביבות זה מצד אחד. כאשר מנהיג יודע להציב מטרות עתידיות, הוא יודע את העתיד. יש לו כיוון משיכה. יש לו קריאת כיוון. אבל לא פחות מזה הוא יודע לעודד את ההולכים בדרכים. אלו שפוסעים בעקבותיו. בעקבות הרגליים הגדולות שלו. הוא ער לקושי שלהם. הוא רואה אותם מזיעים. הוא רואה אותם גונחים תחת האלונקה. הוא מרגיש ששרירי חלב השרירים שלהם הולך ואוזל. והם כבר כמעט נופלים. והוא תופח להם לשכם. אני זוכר בצבא, באחד המסעות שעשינו להר חזון. יש איזה הר כזה. אוח, אני לא אוהב את ההר הזה. לא יודע אם אתם מכירים את ההר הזה. אני לא אוהב אותו. אני כל פעם שאני עובר שאני מסתכל. תמיד נראה לי כמו עם עליי ההר הזה. כזה מיוחד שרואים אותו בחושך, ככה בולט על כל התבלית של השטח, כזה מזדקר למעלה שם. הר חזון קוראים לו, ליד מרר שם, אחרי טבריה. הר הזה, יש לי חשבון ארוך איתו. בטירונות העלו אותנו לשם למסע. מה אני אגיד לכם? באמצע הר שם אני פשוט חשבתי שאני, אני מוסר את נפשי לבורא. חשבתי שאני מת. לא היה לי כוח, אמרת, עוד צעד אחד, אני מת. בדרך פלא, הממקף שלי, משה ברדיצ'ב, מברד הגליל, איזה מותק, איזה איש. היה קשוח מאוד, אבל שהיה צריך, הוא היה עוזר. הוא היה דמות בדיוק. טיפוס כזה. זה הממקפים של פעם. והוא ככה עם השפתיים החשוקות, זה כוח שהיה לו, זה כזה חזק. ואנחנו סוחבים אחריו, סוחבים, סוחבים. יש כמובן את החיילים שתמיד ככה צמודים, נושפים באורפו של המפקד. יש את אלו שקצת, אתם יודעים, נמשכים אחורה. ואני ביניהם. והוא ככה בחצי ככה מבט, היה מסתכל אחרונית, לראות איפה החיילים נמצאים. כנראה בשלב מסוים, אני זוכר שהגענו לאיזה מקום שיש שם איזה מין מיין הול של ביוב כזה. בא לי לשבת עליו. לא היה לי דבר שיותר רציתי בחיים מאשר לשבת על הדבר הזה. הוא מסתכל אחורה ככה עם השפתיים החשוקות שלו. פתאום הוא רואה אותי, כזו, כולי. הוא עוזב את ראש הטור, יורד עד אליי, ואומר לי, מלכה, תפוס לי בחגור. תופס לו כאן בחגור, והוא מתחיל, סחוב אותי. לקח אותי איזה 60-70 מטר עד למעלה. הסתכל לו, נותן לי קריצה, עכשיו תמשיך לבד. המשכתי, המשכתי. עלינו עד למעלה. הם יודעים לשים לב גם כאשר אתה שופך לגר, אוטוטו. הם יודעים שאין לך קשה לצעוד בעקבותיהם, לחינך בעקבי הצרון. הם יודעים את הקושי. זה חביבותם של גדולי ישראל. עד שלא מת. מה הוא אומר? עוד מעט וסקלוני. הטענות כלפי משה מתרכזות אליו ומתקבלות באהבה. כי הוא לוקח אחריות שלמה לתהליך שהוא מוביל אותם אל תוכו. לוקח אחריות. אני לא מכניס על שדה הקרב בלי לדאוג לך. עם מפקד כזה אני אלך. כשהוא יצעק אחריי, אני אהיה אחריו. עד שלא שמעו במיטתו מה אומר, עוד מעט הוא סקלוני. וכששמעו שמיטת משה תלויה ונקמת מדיין, מהי אבן הבוחן לבדוק? כן? אחרי מי אתה הולך? מהו רצון החזק שלך כשיש התנגשות בין רצונות? אתה רוצה לבחון מה מידת הנאמנות למשה רבינו? לא מספיק מילים. בוא נראה אותך כאשר שני רצונות מתנגשים. אחד הרצון שמשה יחיה, אל מול רצון נוסף. מהו? נקמת מדיין. איזה רצון זה נקמת מדיין? רצון אישי, לאומי. נקמת בני ישראל ממדיין. זה לשון של משה רבינו. נקמת השם ממדיין, זה לשונו של... לא, לשונו של הקדוש ברוך הוא זה נקמת בני ישראל ממדיין. לשונו של משה, נקמת השם ממדיין. כאשר יש התנגשות בין שני רצונות. ואי אפשר את שניהם, אחד צריך להידחות. משה רבנו ימות? סליחה, ננקום במדיין, אבל משה ימות. משה יחיה, אבל לא ננקום במדיין. בהתנגשות של שתי רצונות, מהו רצונו של עם ישראל? אנחנו מוכנים לוותר על הנקמה הפרטית, על סילוק הביזיון של הנפילה באריות ובעבודה זרה, גם אריות וגם עבודה זרה. שני הדברים. כי כל אחת מבנות מדיין הייתה אומרת לאותו יהודי, קודם כל תשתחווה לפסל הזה, אחרי זה אני אשמע לך. שתי עבירות. עבודה זרה ואריות. שיש התנגשות בין שתי הרצונות. הרצון של עם ישראל להמשיך ולהיות במחיצתו של משה רבנו, אל מול הרצון להינקם ממדיין ולשים סוף לחרפה הנוראה הזו של הנפילה בשתי החטאים, מצד רצונם של ישראל מה מכריע? עד שבא הרצון השלישי ומכריע ביניהם. את המבחן שלהם כבר עברו. כל עוד זה תלוי ברצונם, הם מעדיפים את משה על פני נקמת מדיין. אבל יש רצון שאילאי יותר משתי הרצונות האלו, זה רצון השם יתברך. ולכן בעל כורחם הם נמסרים למלחמה. אבל אבן הבוחן שלהם, הם עברו בהצלחה. אבן הבוחן שלהם זה מול שתי הרצונות האלו, כן? נקמת מדיין וחיי משה המכריע. אנחנו רוצים את משה. עד ש... כן? ומי ששמעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו ללכת. ביטלו את הרצון ללכת לחלוטין. ביטלו את הרצון. עד כדי כך שלא עיניו, לא יד ולא רגל, ללכת. לא רצו, זה הרצון הפנימי, ללכת זה הפעולה המעשית. לא היה שום מוטיבציה ללכת למלחמה. כמה הם מסורים למשה. שמה תאמר, בסתר ליבם הם אמרו, סוף סוף נפטרים משה, נו בואו כבר ניצא ננקום את מדיין, ניפטר מהנודניק הזה. מהתובעני הזה. נוריד את הדגל שלו, כן, לחצי התורן. נו, אם היורש לו כבר נסתדר, ניתן לו קצת, אני יודע, שוחד פה, שוחד שם. ישוע, אתם יודעים, ככה, או כזה, אפשר יותר. לא, לא, לא. לא רצו? ללכת. רצון פנימי. שובט לחלוטין, ממילא, אין הליכה חיצונית. עד כדי כך שנמסרו בעל כורחם. זה מראה לנו עד כמה רצונם ללכת שבת והתבטל מכל וכל. עד כדי כך שהיו צריכים ממש לקחת אותם בכוח. תחשבו על הרעיון הזה. איזה נאמנות למשה. עכשיו אנחנו מבינים את עוד מעט וסקלוני. עד כמה הוא היה מן השפה ולחוץ. עד כמה הוא היה רק כדי להיווכח. עד לאן מגיע אכפתיות של משה? עד לאן אוזניו קרויות? עד לאן ליבו פתוח לשמוע את זעקתם וצעקתם וכאבם? זה חיבתם של גדולי ישראל. זה גדולתם של מנהיגי ישראל. ולא כמנהיגי אומת העולם, שכל היום, הבל החן וסקר היופי, כן? סקרים, 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 סקרים. איפה נמצא המפרס הלאומי והאזרחי? כל הזמן להדכן תפיסות עולם, בהתאם לציפיות של יושבי קרנות ויושבי הסלון, כן? ומחפשי התענוגות, עדכונים בלתי פוסקים של אידיאולוגיות, ובלבד, ובלבד, שלא יתעוררו עלינו העם. זהו, אחרי זה זה הולך. כבוד השם לא מעניין אותי. ומי שלא תורח על כבוד השם, ומי שלא חרד לכבוד השם, לא אכפת לו, אומר רוחות צדיקים, גם מהמצוות. ודאי שלא אכפת לו. אם אתה לא חרד לכבוד השם, למה שתקיים את המצוות? למה שתיכנס בעומק המלחמה החזקה של קיום המצוות? למה שלא תחמוד? למה שלא תנאף? למה שלא תגזול? למה שלא תגנוב? למה? זה קשה. מנהיגי ישראל שכבוד השם נגד עיניהם, זה מה שממלא את לבבם ואת, כן, ואת רצונם בשאיפות על. ומתוך כך הם רוצים גם להיטיב לעם ישראל, והם מוכנים להיכנס לזירה המורכבת הזו. הזירה המורכבת הזו. של דרישה בלתי פוסקת מעם ישראל כדי לקדם אותו עם כל המחיר שבזה, עם כל התלונות וכל התואנות. ואמרו חז"ל, מסכת כתובות דף קוף ה', כל תלמיד חכם שאוהבים אותו בעיר הוא לא תלמיד חכם, מכיוון שהוא לא מוכיח אותם, לכן אוהבים אותו. אם יותר מדי אוהבים אותך, תיזהר. אם אתה פופולרי מדי, אתה פופוליסטי. אתה לא פלפליסטי, אתה פופוליסטי. צריך להיזהר מזה. תלמיד חכם עליו נאמר, אהוב למעלה ונחמד למטה. הוא רק נחמד למטה, הוא לא אהוב למטה. קשה לאהוב אותו בפשטות, אבל הוא נחמד. כי הבריות חומדות את המדרגה שלו, למרות שהם לא שם, למרות שקשה להם. למעלה ודאי שהוא אהוב, כי הקדוש ברוך הוא ודאי וודאי, כן? יודע את רצונו, אין פער בין רצונו לבין שלמותו של השם יתברך, ודאי שהוא אהוב. אברהם הוא אבי, אבל בין הבריות הוא רק נחמד ולא אהוב. ויש השלכות מעשיות שחומדים את מדרגתו לפני ולפנים בעומק רצונם, חומדים את מדרגתו, אבל בפועל וביום יום הם מגלים לו פנים זועפות. ביום יום מסתכלים עליו בחרקת שן, כמו אותו חבר לחדר שקם השכם בוקר ללמוד, הוא מכין את עצמו שעתיים לפני התפילה ולומד בשקידה נוראה. הוא חמוד אבל הוא לא אהוב. השאלה, אם אין את הכוח ללכת בעקבותיו למרות כל הקשיים? צור כאן.